אנחנו עוסקים בשיעור הזה בזרמים הרוחניים, בתנועות הרעיוניות של הדורות האחרונים. למעשה כבר הגענו ממש עד לזמננו. עסקנו בתופעות שונות בעולם ובתוך עם ישראל, והגענו לפוסט-מודרניזם. פוסט-מודרניזם הוא כמובן תופעה מאוד עדכנית, אנחנו חיים בתוכו, ואנחנו כבר עכשיו שיעור שלישי בעיסוק בפוסט-מודרניזם, כיוון שיש פה ריבוי משתתפים שלא היו בשיעורים הקודמים, אז נעשה קצת חזרה. אנחנו התחלנו מתופעת המודרניזם עצמו, שהוא תופעה של התנגדות, מרידה, מהפכה נגד הנצרות, נגד הכנסייה הנוצרית. בניגוד לכנסייה הנוצרית שדגלה באמונה עיוורת, בדיכוי יצרי האדם, בציות לסמכויות, התרבות המודרנית דגלה במרכזיות האדם על פי השכל. התרבות המודרנית השלטה את עצמה שהשכל האנושי יצליח להפוך את העולם כולו לגן עדן. ובאמת השכל האנושי קידם את האדם מבחינה טכנולוגית בצורה מדהימה, ועדיין ממשיכה לקדם. אבל השכל האנושי לא הצליח לקדם את האדם בדברים החשובים ביותר. בתיקון החברה, בתיקון האישיות, במניעת הפשע וההשתוללות של אופי האדם על כל גווניו. ולכן התרבות המרכזית, התרבות המערבית, שהיא המרכזית היום בעולם, באנושות, הגיעה לאכזבה חמורה מאוד מהשכל האנושי. והחליטו, כמובן לא החלטה בהצבעה או בסמכות, אלא החליטו שזהו, די, לא סומכים על השכל. נכון, ממשיכים להשתמש בשכל בתור כלי, בתור אפשרות ליכולות האנושיות שמפתחות את הטכנולוגיה, וגם מה שאפשר מעבר לטכנולוגיה. אבל לא סומכים על השכל. השכל הפסיק להיות מרכז החיים, הפסיק להיות הסמכות וקנה המידה למה שקורה. על מה כן סומכים? האמת היא שלא סומכים. לא סומכים על שום דבר, אבל המרכז של החיים הוא ברגש. רגש זה מרכז מאוד מסוכן, כי הרגש משתנה, הוא מושפע בקלות. כל הזמן מושפע, אבל הוא מושפע מאוד בקלות. שכל הוא יותר חזק, הוא אומר, אתה רוצה להשפיע עליי, תן לי נימוקים, ואני צריך לראות שיש פה הוכחה. הרגש הוא נזיל. תנגן לו מנגינה יפה והוא כבר ילך איתך. אבל לא רק זה שהוא נזיל, אלא כיוון שהרגש הוא לא מוחלט והוא משתנה, ומודעים לזה שהוא משתנה כל הזמן, אז נוצר פלורליזם קיצוני, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, כל דבר הוא מותר, כל דבר הוא לגיטימי. פעם אמרו לי, כל אחד עם האמת שלו, אמרתי, קבוצה של חבר'ה צעירים, די רציניים, אמרתי, נו, ומה עם הנאצים? גם זה לגיטימי, גם להם יש את האמת שלהם. כך מתחיל הפוסט-מודרניזם. כאילו פתיחות מקסימלית, כשלמעשה זה אובדן דרך. הפוסט-מודרניזם מתנגד להימצאות אידיאלים. לא, אתה רוצה אידיאל, זה עסק שלך, אישי, תעשה מה שבא לך, אבל אל תנסה להטיף לאחרים. אסור לחנך לאידיאלים. אסור בכלל לחנך. מותר רק ללמד. ללמד מיומנות, ללמד ידיעות. אסור לחנך. בזה מתחיל העולם הפוסט-מודרני, שהוא שקוע בייאוש עמוק, כי אין לו תקווה. בניגוד לעולם המודרני, לתרבות המודרנית, שהייתה לו תקווה מאוד גדולה, בשלבים מסוימים מאוד חזקה, לתקן את העולם ולשנות את העולם לטובת בני האדם, וממש כפי שמעתי להפוך את העולם לגן עדן, הפוסט-מודרניזם הוא מיואש מעצם מהותו. לכן הוא גם ציני. תקראו סופים פוסט-מודרניים, אתם תראו את הציניות, את הפסימיות. כל דבר, אנחנו כבר מכירים, אבל בואו נשחק עם זה, נעשה, נראה מה אפשר לשעשע, לראות, לחפור בעומק הנפש של האדם, נכון? יש כישרון בזה, אבל זה לא מוציא את האדם לאיזשהו עתיד ולאיזושהי תקווה. ודיברנו בשיעור האחרון הזה שכל זה כמובן הוא מהווה גישה מנוגדת לתורה, שבתורה הכל הוא שאיפה לגאולה, לתיקון עולם, ותיקון עולם הוא אפשרי, גם במובן הפרטי שיש בחירה חופשית, גם במובן הציבורי והכללי שאנחנו מכוונים לגאולת עם ישראל ודרך זה לגאולת העולם כולו. בוודאי שבתורה יש אמת מוחלטת שלא תלויה ברגשות של האדם, איננה תלויה באדם הזה או אחר, זו אמת עובדתית מוחלטת שעליה בונים את החיים. כל זה דיברנו בשיעורים הקודמים, אני רק סיכמתי כדי שכולם יוכלו להיכנס פה לתוך העניינים. מה שאני רוצה לדבר היום זה על ההתפתחות בפוסט-מודרניזם. יש התפתחות מאוד משמעותית שהיא נוגעת לנו באופן ישיר. הפוסט-מודרניזם מתחיל, כפי שאמרתי, מייאוש וממצב שאפשר לקרוא לו פתיחות מאוד גדולה. כי הכל מותר. כשיש קנה מידה שכלי, אתה צריך להגיד, זה טוב או לא טוב, זה הגיוני או לא הגיוני, זה עומד באיזשהו קנה מידה. נכון, כיוון שהמודרניזם בעצמו מרד נגד הכנסייה הנוצרית, אז הייתה פסילה של כל מיני ערכים מוסריים, אבל התיימרו להישאר עם ערכים מוסריים כלשהם, עם איזשהו רעיון, עם איזשהו אידיאל, כשהיו באמת ויכוחים גדולים על האידיאלים. הפוסט-מודרניזם בא להתנגד לוויכוחים האלה ולהגיד, אל תכבידו עלינו, אל תכתיבו לנו מה אידיאל, מה לא אידיאל, מה טוב, מה לא טוב, כל אחד לפי ההגשה שלו. בתחילה הדבר הזה מביא לפתיחות מאוד גדולה. יש לזה דוגמה פה בעם ישראל, במדינת ישראל. בתקופה המודרנית העולם החילוני חינך לכפירה. זה המושג הקלאסי, הישן, של חילוניות. זו חילוניות שבאה וטוענת שהיא מתבססת על ההיגיון המדעי. אין אלוהים. יש הוכחות מדעיות לכל מיני סדרים, טבעיים, כביכול, כן? את ההוכחות האלה אפשר כמובן גם להרוס בקלות, אבל לא זאת השאלה עכשיו. השאלה עכשיו היא מה קרה מבחינה חברתית תרבותית. מה שקרה היה שחילוני שגדל בתוך המסגרת הזאת המודרנית היה בטוח בעצמו, כי המורים שלו אמרו לו, ומעל המורים שלו יש פרופסורים, אנשי רוח שבאים ואומרים מבחינה שכלית אנחנו הוכחנו כך וכך. אם יש הוכחה, אז ודאי שזה לא הגיוני שבן אדם יהיה דתי. אם יש הוכחה, אפילו יותר מזה, אם אתה עם הוכחה ועם אידיאולוגיה, עם רעיון שדוחף אותך לתקן את העולם, כמו שהיה הסוציאליזם שגם דיברנו עליו בשיעורים קודמים, אז אתה רוצה לשנות גם את השני. אז אתה גם נלחם נגד הדתיות, כי אתה רואה בדתיות דבר מיושן, מוטעה, מזיק, ואתה נלחם נגד זה. לכן בשנים שלפני קום המדינה ובשנים הראשונות אחרי קום המדינה, הייתה פה במדינת ישראל אווירה אנטי דתית, שהגיעה לשיאים לא יפים, כשקלטו את העלייה מארצות ערב, ובאו יהודים שבאו מבתים דתיים, וכפו עליהם בהרבה מקרים, כיוון חילוני. למה עשו את זה? כי חשבו שעושים להם טובה. מתקנים אותם, רוצים לעזור להם. אנחנו אוהבים אותך, אז אנחנו רוצים שאתה תהיה בן אדם טוב, בן אדם שמבין עניין, בן אדם שחי חיים שיביאו אותך לאושר ולטוב ולתיקון. ולא בן אדם שתקוע במחשבות שימי הביניים שהן מיושנות ומזיקות לאדם. וגם כשלא עשו את הדברים בצורה של כפייה, הייתה אווירה תרבותית שאמרה דת היא טעות. הדבר הזה נשאר מבחינה אינטלקטואלית במה שקוראים היום האליטות התרבותיות, גם במדינת ישראל, שהן עדיין קשורות עוד הרבה מהן תפוסות במושגים החילוניים הישנים של התקופה המודרנית. חלק מהם לא התעדכנו עד היום, וחושבים שכל אדם שרוצה להיות דתי צריך להוכיח מה פתאום אתה דתי. הוכחה כביכול מוטלת עליך. זה כמובן שטות אינטלקטואלית, כיוון שרוב האנושות ברוב הזמנים בהיסטוריה היו דתיים. התקופה המודרנית היא תקופה שכבר חלפה והיא לא הצליחה אף פעם לבסס את הדברים באמת כך שההוכחה תהיה מוטלת על הדתיים, אבל כך הייתה אביבה. כל בן אדם דתי הרגיש אני אשם, אני צריך להוכיח למה אני דתי. אבל אז הגיע הפוסט-מודרניזם. הדבר הראשון שעשה הפוסט-מודרניזם, וזה תהליך כמובן, זה לא קורה, לא יום אחד מכנסים איזה אסיפה ומעבירים חוק, זה עניין של תרבות שהולכת ומשתנית. הדבר הראשון שעושה את הפוסט-מודרניזם הוא שהוא מתנגד ומשחרר את השטח מהרעיונות כביכול המדעיים של הכפירה ושל החילוניות. לא שאנשים לא נשארים חילוניים, הם נשארים חילוניים. אבל הם לא רואים בזה אידיאולוגיה. הם לא רואים בזה עיקרון, הם לא רואים בזה דבר שהוכח. ולכן, באופן עקרוני, זה משחרר את הדתיות. עכשיו, כמובן, שזה הלך יחד עם החיזוק של הציבור הדתי. אתם לא מכירים היום, אבל מבחינה היסטורית, בשנים הראשונות של קום המדינה, אף אחד לא הלך ברחוב כמו שאנחנו הולכים היום. בחור דתי לא יצא לרחוב עם כיפה על הראש, הוא שם כובע, שהרבה לבשו כובעים כאלה, קסקטים. אם הוא ילך ברחוב עם כיפה, הוא יחטוף צעקות, אפילו מילדים. אלבונות? למה לא? מתבייש, לא רוצה להתבלט, לא, לא, הוא לא גאה בדתיות שלו. ללכת עם ציצית בחוץ זה משהו שאפילו אני זוכר, שכשהגעתי למרכז הרב ולמדתי אצל רבנו רב צבי יהודה זצ"ל, שהוא דחף את העניין הזה, תלכו עם ציצית בחוץ, כן, אל תתביישו בדתיות שלכם. התחלתי ללכת כך, הרגשתי שכולם מסתכלים עליי, אני הייתי בודד, כן, קילומטר מסביב לא היה מישהו אחר שהלך כך. אתה נכנס לתחנה המרכזית בירושלים, אתה מרגיש שכולם מסתכלים עליך. לאט לאט הדבר הזה השתנה. והפוסט-מודרניזם עזר לנו. כיוון שאנחנו היינו במצב שכבר לא היינו מותקפים. מי יתקיף אותנו? מי כבר יש לו אידיאולוגיה חילונית? והתחיל כך מצב של גלים של חזרה בתשובה. כי אדם שחוזר בתשובה כבר לא מרגיש שהוא מטורף, משונה, אנטי, בניגוד לשכל. יש שאריות וזה לאט לאט השתחרר, ויש יותר ויותר אנשים שמוכנים להיות דתיים, מוכנים להראות שהם דתיים, מוכנים אפילו לעבור מחיים חילוניים לחיים דתיים. זה נהפך לדבר מקובל. אפילו במעוז החילוניות, הקיבוצים החילוניים, אני זוכר שתלמיד פה סיפר לי, הרימו אליו טלפון מהקיבוץ שהוא גדל בו, שמע, אנחנו בונים הרחבה, אולי אתה רוצה לבוא. אתם זוכרים שאני דתי? כן, אנחנו זוכרים שאתה דתי, מה הבעיה? כן, עדיין יש מקומות שלא רוצים לבנות בית כנסת וכדומה, זה בעיקר הזקנים שמתנגדים, אבל יש מצב של נוחיות בגלל הפוסט-מודרניזם. מזה זה מתחיל, כי יש פה אידיאולוגיה מאוד פלורליסטית, מאוד חופשית, מאוד לא רוצה בכפייה. אבל בזה זה מתחיל, וזה לא מסתיים. כיוון שכמו בכל מצב, התרבות לא עומדת על עמדה אחת. תרבות היא דבר מתגלגל, כמו שקוראים לזה, משתנה, והתרבות הפוסט-מודרנית איננה שונה מתרבויות אחרות, והיא כבר קיימת כמה שנים, והיא מתקדמת. מתקדמת, אפשר להגיד במרכאות, אבל מבחינתה היא מתקדמת. איך היא מתקדמת? היא עוברת ממצב של שלילת המודרניות, ורק העמדת יסודות של רגש וכדומה, היא עוברת למצב של רעיונות מתפתחים, כפי שהיא רואה את העולם. הפוסט-מודרניזם שכופר, הוא כופר באידיאלים, אין אידיאלים. צריך משהו להגדיר מה טוב ומה לא טוב. אי אפשר לא להגדיר כלום. זה לא מצב שאפשר להחזיק בו חברה אנושית. טוב, אז אנחנו מגדירים. מגדירים אידיאל חדש, לא קוראים לו אידיאל. הוא יותר בסיסי מאידיאל, הוא עיקרון, הוא דבר פשוט. שוויון. מה זה שוויון? שוויון פירוש הדבר כביכול בנוי על הדמוקרטיה ועל העקרונות הליברליים שהגיעו מהתקופה המודרנית. כולם שווים, זאת אומרת, הנה, אני לא מקפח אף אחד, אני בן אדם טוב, אני מוסרי. אבל השוויון הזה הוא לא דומה לשוויון הקודם. השוויון הליברלי היה פירוש הדבר, אם בן אדם הוא חי, תושב, נורמלי במדינה, אז הוא יכול להצביע. יש לו זכות הצבעה לכולם, יש כל אחד. לא משנה אם אתה עני או עשיר, אם אתה בא ממשפחת אצילים, או שאתה בא ממשפחת פועלים שעבדו בזבל, לא משנה. זה היה השוויון הישן. השוויון החדש אומר, אין הבדלים בין בני אדם. מה אומר שאין הבדלים? יש הבדלים בין בני אדם. לא. יש שוויון מוחלט. לא משנה רגע. לא משנה אם, שם דוגמה, אתה יש לך גוף בריא או גוף לא בריא. רגע, ודאי, אדם שאין לו גוף בריא, הוא צריך לעזור לו, יש לו כיסא גלגלים אולי, יש לו חס וחלילה, כן, הוא לא רואה, צריך לעזור לו, לא, 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 לא צריך לעזור לו, חס וחלילה, אל תגידו מילים כאלה. הוא שווה. אבל הוא לא אותו הדבר, לא, אסור להגיד את זה שהוא לא אותו הדבר. צריך ליצור מצב שבכל מקום יש לו גישה בדיוק כמוך. לא משנה אם צריך, כדי שתהיה לו גישה לבניין, צריך להשקיע מיליונים. אבל הוא בדיוק אותו הדבר כמוך. טוב, זה נחמד מאוד, זה גמילות חסד. לא, 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 זה לא גמילות חסד. זה זכות בסיסית, זה שוויון. עכשיו, רק הבאתי דוגמה שקצת הקצנתי אותה, אבל כך אומרים, אני לא הקצנתי את המציאות. כדי שתבינו מה פירוש הדבר שוויון, כי יש מקומות שהדבר הרבה יותר חריף. הדבר הכי בולט, שוויון בין איש לאישה. כן, מדינת ישראל דוגלת היום על פי בית המשפט העליון בשוויון בין איש לאישה, אז אם יש קורס טייס, צריך לקבל גברים וצריך לקבל נשים. אבל יש הבדל ביכולות הגופניות. הרי בספורט, במשחקים האולימפיים, לא מתחרים גברים עם נשים, יש תחרויות שונות, נפרדות. יש הבדל ביכולות הגופניות בין איש לאישה, הבדלים בכמה כיוונים. יש דברים שהאיש עדיף, יש דברים שהאישה עדיפה. זה שונה, זה לא שווה. לא. השוויון המוחלט, הטוטלי, אומר שכל מקום שאיש נכנס, גם אישה נכנסת. כל מקום שאישה נכנסת, גם איש נכנס. זה לא זכויות שוות. זה פירוש הדבר שאתה מנסה לעשות את הכל חד גווני. יש ריבוי גוונים, כי שוב, כל אחד עם הרגש שלו והרגשות שלו, ולא משנה, טוב, זה כל אחד, גם איש, שני תאומים יכולים להיות עם רגשות שונים. אבל אין הבדלים בין בני אדם. הקיצוניות הזאת, שהיא תיאוריה מאוד קיצונית, יש לה סיבות, ואנחנו נראה בהמשך את הסיבות, סיבות מאוד עמוקות, אבל היא מביאה לכך שהפוסט-מודרניזם הופך מפתיחות לאידיאולוגיה לוחמת. קיצוניות מביאה למלחמה. קיצוניות מביאה למעשים קיצוניים, קיצוניות ברעיונות. והשוויון הוא רק דוגמה אחת, אבל היא דוגמה מאוד מאוד מרכזית. וכולם מכירים אותה וכולם יודעים עליה, אבל לא מבינים תמיד את המשמעות שלה. הפוסט-מודרניזם, עוד שנייה, אני רק אסכם, הפוסט-מודרניזם הופך מכיוון תרבותי, שהוא דווקא פותח אופציות ומקל על בני אדם דעות שונות, לכיוון תרבותי לוחמני, שמנסה לחסל את כל מי שמתנגד אליו. זה מה שקראתי בכותרת של השיעור, מלחמת הפוסט-מודרניזם. עוד רגע נשמע פה שאלה ואני אמשיך להדגים את זה. כן. תראה, קשה להגיד הבינו. הפוסט-מודרניזם הוא כיוון תרבותי. כפי שאמרתי, הוא כיוון תרבותי לא שכלי. אז הוא לא בנוי דווקא על מציאות שבא מישהו וכותב מאמר רעיוני, אידיאולוגי ומנמק אותו. אלא הדברים מתגלגלים. עכשיו אמרתי גם שיש לזה בסיס עמוק, ועוד מעט נלמד את העומק של הדבר הזה. אבל אני רוצה קודם כל לזהות את התופעה. בסדר? זה לא שכלי. זה הרבה יותר עמוק מההבנה השכלית. נראה את זה עוד מעט. עכשיו, רבותיי, אני רוצה שתבינו. אנחנו מדברים על תופעה כלל עולמית. מה זאת אומרת? הפוסט-מודרניזם בעולם כולו הוא עכשיו מחזיק בדעות מאוד מגובשות. הדעות האלה מעוררות התנגדות. מדוע? כי הן דעות זה לא בדיוק המילה, רעיונות שגורמים לאובדנות חברתית. יודעים מה זה אובדנות? התאבדות. מה זה התאבדות חברתית? קח דוגמה מאוד פשוטה. הפוסט-מודרניזם באירופה בא ואמר, יש שוויון, יש לנו פה המוני מהגרים מוסלמים שבאים מכל מיני מקומות בעולם במיוחד, פשוט בגלל שהם עניים. יש גם מקומות שיש מלחמות, כמו שהיה בסוריה וכדומה, הם מסכנים, הם באים לאירופה. יש שוויון. מה, אנחנו עדיפים עליהם? תנו להם להיכנס. מה זה? זאת התאבדות מדינית לאומית. כי המוסלמים האלה לא רוצים רק לבוא ולקבל עבודה. הם רוצים להיות בעלי תרבות מוסלמית. מה, מדינה אירופאית בעלת תרבות מוסלמית זה מדינה שונה. התושבים הקודמים באים ומתקוממים, אומרים, אנחנו לא רוצים לשנות את המדינה שלנו. אנחנו לא רוצים להיות תחת מתקפה הזאת. לפעמים יש גם תופעות של פשע ושל כל מיני וטרור וכל מיני בעיות. באים המנהיגים ואומרים, אבל העקרונות של שוויון מחייבים אותנו לקבל את האנשים האלה. כמה תנועה שאפשר לקרוא לה באופן כללי תנועה שמרנית, היא לא לגמרי לא פוסט-מודרנית. אבל היא מתנגדת לקיצוניות של הפוסט-מודרניזם, ויש מאבק שמגיע לממדים ולהתבטאויות מאוד מאוד חריפות. אלה באים השמרנים החדשים ואומרים לאנשי הפוסט-מודרניזם הקשה, החזק, אתם מתאבדים. אתם עושים לנו את המדינה. זה ביטוי מאוד חריף, אבל אמיתי. באים אנשי הפוסט-מודרניזם לשמרנים ואומרים, אתם רשעים, אתם לא מוסריים. אתם נלחמים נגד השוויון, זה לא מוסרי. המאבק הזה קיים היום, רבותיי, בכל העולם התרבותי. הוא קיים באירופה. הוא קיים באמריקה. כל מערכת בחירות באמריקה היא מאבק בין שני הזרמים האלה. והם מחולקים שם כמעט חצי חצי, לכן כל מערכת בחירות לנשיאות היא על הניצחון או בקולות מועטים. ולכן יש התנגדות כזאת קיצונית וחריפה לנשיא האמריקאי עכשיו, שהוא שמרני. הוא מתנגד לתופעות החריפות של הפוסט-מודרניזם. ואנשי הפוסט-מודרניזם נלחמים חזרה ומשמיצים אותו בכל אפשרות ובכל הכלים. והמאבק התרבותי הזה קיים גם במישורים אחרים. אפילו אנשי מדע שותפים למאבק הזה. כי יש היום אנשי, לא רק אצלנו נהיו יותר דתיים, יש גם אצל הגויים. יש בדתות שלהם להבדיל, יש אנשי מדע דתיים, ואנשי המדע החילוניים מתנגשים בהם. פה יש מאבקים תרבותיים מאוד חריפים. והמלחמה הזאת כמובן מגיעה אלינו, כיוון שאנחנו מושפעים מהפוסט-מודרניזם. הוא פועל עלינו, הוא משפיע עלינו, אנחנו חשופים במיוחד בחברה החילונית ובחברה הדתית, ואפילו לצערנו בחברה החרדית, אנחנו כל הזמן חיים בתוך תרבות פוסט-מודרנית. זה מה שבא לידי ביטוי בתקשורת, זה בא לידי ביטוי אפילו בחינוך, זה בא לידי ביטוי בכל מיני מישורים. אנחנו נכנסנו למלחמת הפוסט-מודרניזם. אז יש היום במדינת ישראל צעקות של הדתה. מאיפה המציאו מילה כזאת הדתה? היא לא הייתה קיימת קודם. יגידו, קודם לא היו תופעות כאלה. שטויות. זה לא נכון עובדתית, אפשר לבדוק את זה בשטח. מאיפה זה מגיע? זה מגיע מהלוחמניות של הפוסט-מודרניזם, שהוא היום רואה את עצמו בתור עמדה שצריך להילחם על הכיוון שלו, על התרבות שלו, על החיים שלו. מה זה אומר? זה אומר שאתה, הוא לא יכול להגיד אסור להיות דתי, כי כל אחד עם האמת שלו, אבל הוא יכול להגיד אסור לדתי להשפיע. אסור לדתי לעשות אווירה דתית. אסור לו ליצור חברה דתית. עכשיו כמובן יש לזה תירוצים. אסור לעשות, מה היה לדוגמה, אסור לעשות בכיכר רבין בתל אביב כנס עם הפרדה בין גברים לנשים. למה? כביכול זה לא מוסרי. זה אנטי שוויון. כן? כל הביטוי, הדרת נשים וכדומה, זה אנטי שוויוני. לא, זה לא אנטי שוויוני רבותיי. זה הצורה הכי שוויונית באמת והכי טובה להתנהג. גברים בפני עצמם ונשים בפני עצמן. והמצב מעולה, כולם מקבלים את מה שהם צריכים לקבל. כך צריך להיות על פי התורה. אבל בשביל הפוסט-מודרניזם הדבר הזה הוא אנטי מוסרי. כי הם רואים שוויוניות בתור להשוות את כולם, כולם אותו הדבר, כולם מקבלים את אותם הדברים. כולם נכנסים לאותם מקומות. אז הם נלחמים נגד זה. מתחיל להיות מובן על איזה מציאות אני מדבר? בואו נראה את העומק של העניין הזה. יש לכם שם ספרים... לפחות אחד לכל שניים, אבל זה יספיק לקצת יותר מזה. אבל מה של ספרים, ספר אין היה של מרן הרב קוק זצ"ל. תפתחו בעמוד 130. כן, אין היה שבת, חלק ב', יש פה סוגיה שמתחילה כבר בעמוד 125, שהיא סוגיה על מה שקוראים חז"ל דרכי האמורי. מה עם דרכי האמורי? מבחינתנו היינו אומרים, היינו רואים דבר כזה, היינו אומרים אמונות תפלות. כן, אצל הגויים יש היום מפחדים מחתול שחור, מכל מיני דברים, אמונות תפלות. אבל חז"ל אומרים שיש פה מצב יותר חריף מסתם אמונות תפלות. אלה דברים שהם על הגבול של עבודה זרה, והם נובעים מעניינים תרבותיים עמוקים. אז הסוגיה במקור היא סוגיה הלכתית. מרן הרב קוק זצ"ל מסביר כדרכו בעין היה את הסוגיה גם מבחינה רעיונית אמונית, והוא מזהה את הדעות העמוקות שקיימות והן נמצאות גם בתרבות אצלנו. ותראו כאן, כן, הרב בזמנו לפני 100 שנה כבר ראה דברים שאנחנו היום רק רואים את ההתגשמות שלהם. יש פה מנהג משונה מאוד שחז"ל אומרים שהיא דרכי המורי. בעמוד 130, עוד קוף וב בעין היה, המבקעת ביצים בכותל והתח בפני האפרוחים, יש פה משום דרכי המורי. כלומר, מי שהיא פה שוברת ביצים, לוקחים ביצה ושוברים אותה על הקיר. למה? מה זה עושה? ועוד, כן, שמים את הביצה השבורה בפני האפרוח. כל הדברים פה משונים, למה עושים? אבל הרב יורד לעומק של הדברים המשונים האלה, ומגלה לנו פה דברים מאוד מאוד רציניים. כותב הרב פה, באות קוף וב, המבקעת ביצים בכותל והתח בפני הפרוחים, יש בו משום דרכי המורי, תכונת הרשעה חפצה לאבד את ההוויה. אמרנו קודם שיש אובדנות. הרב אומר שיש פה כיוון תרבותי שרוצה להרוס. להרוס את המציאות. למה להרוס את המציאות? כי כל הרשעה הזאת אינה חיה, כי אם מפני שכוח החיים שמציירת את מגמתו רק למלאות את התאוות המסערות את הלב הנגרש קיים. מה המטרה של החיים? ליהנות. אנחנו באנו לחיים כדי ליהנות? בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו? זה לא מה שכתוב בתורה. אין איסור שכן בן אדם יכול כל שבת, יש עונג שבת, לאכול אוכל טעים כדי לענג את השבת. כמובן שיש עניין של התעלות רוחנית שהיא עוד גבוהה יותר מזה ומרכזית יותר מזה. אבל כשיש לבן אדם מטרה בחיים רק ליהנות, בלשון התורה זה נקרא אכול ושתו כי מחר נמות. זה לא חייב להיות רק באכילה או שתייה, זה יכול להיות גם בכל מיני הנאות רגשיות ודמיוניות, אם זה בקולנוע, בסרטים, או שזה במוזיקה או בכל מיני דברים. אם המטרה שלו בחיים היא רק ליהנות, רק למלאות את התאוות המסערות את הלב, כי הכל בנוי על מרכזיות הרגשות, וזה הדבר הכי חשוב בחיים, זה מגלה משהו. מה פירוש אכול ושתו כי מחר נמות? אומר הרב, אבל בעצם שנאת החיים טבועה בקרבה. אני הרי הקדמתי ואמרתי שהפוסט-מודרניזם הוא מלא ייאוש, הוא בנוי על ייאוש. מה אומר הייאוש? הייאוש אומר לא טוב פה. החיים הם לא טובים. וכל אחד יכול להגיש שהחיים לא טובים, כי יש בחיים הרבה סבל והרבה צער עם כל מה שמנסים ליהנות, אבל יש הרבה פעמים שלא נהנים. וגם בן אדם שיש לו את כל אפשרויות ההנאה, אם אין לו בשביל מה ליהנות, חסר לו משהו במהות. וכמה שהוא לא ירקוד וישמע מוזיקה וימלא כביכול את החיים, זה לא יעזור לו לרקנות הפנימית. אני מספר הרבה פעמים, כשהייתי ילד, גדלתי באמריקה, היה מיליונר שהיה מפורסם ביותר במיליונרים האמריקאים, וכולם ידעו שהוא הרמה של הכספית שלו בלי סוף כמעט, לא בלי סוף, אבל הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, יש לו ארמונות בכל העולם ומטוסים פרטיים, הוא התחתן 3 פעמים כל פעם עם כוכבת קולנוע אחרת, ומה? אחרי שנים כשגדלתי פתאום יש ידיעה בחדשות, הוא מת, ועושים ניתוח אחרי המוות, כי הוא לא מת בגיל 80 או משהו, הוא מת בגיל קצת יותר מדי צעיר, חשבו אולי מישהו דאג שהוא ימות, כי לא היו אלה ילדים. וקרובי המשפחה רק חיכו לקבל את הכסף. טוב? בודקים, הרופאים. ממה הבן אדם מת? מתת תזונה. לא יכול להיות. הוא לא איבד את הכסף. יכול לאכול כל מה שבא לו. איך בן אדם כזה מת מתת תזונה? ההסבר הוא פשוט. דיכאון. אדם שחולה בדיכאון לא רוצה לאכול. אדם שיש לו את כל מה שיכול להיות בעולם החומר, זה לא מביא לו שמחה. די, הוא כבר עשה את הכל. כבר אין לו בשביל מה לחיות. אין לו אפילו חשק לאכול. והוא מת מתת זונה. יש עוד מקרים, ולא מעט מקרים של דיכאונות בגלל, אף פעם שיש לבן אדם את הכל, אבל בגלל שאין לו מטרה. והפוסט-מודרניזם אין לו מטרה. אין לו תקווה. והחיים בפני עצמם הם לא מביאים למטרה. כי החיים הם פשוט הנאה, או שיש או שאין, והנאה רגשית, והנאה רגשית היא מוגבלת, ואין משהו יותר עמוק. אז איך אפשר לא לסנוא חיים כאלה? בשביל מה אנחנו פה? טוב, אין לנו ברירה, נולדנו. לעשות עוד חיים. אתם יודעים שבכל העולם המערבי, הילודה הולכת ופוחתת. למה להביא עוד חיים לעולם כזה? ובכלל זה קשה לגדל ילדים וזה, למה לי לשגע את עצמי? אני רוצה ליהנות, אני לא רוצה לעבוד קשה. אז באמת, בעצם, שנאת החיים תבואה בקרבה. ואז מה קורה? בעומק, שוב, אנחנו מדברים על תנועות עומק בנפש. היישוב, כל זמן שכל מה שמתרבה, היישוב גדל, אנשים כן יש להם ילדים, כן יש פה בנייה וחיי החברה כל זמן שהם מתרבים, הרשעה מוצאת בקרבם את המחסה היותר נשגב, הרי שנאת ההוויה מתגברת ביותר בקרבה. היא יותר ויותר מתוסכלת מבפנים, היא יותר ויותר שונאת את החיים, ומה התוצאה של השנאה הזאת? תכונת השחתת החיים, שהוא חלה מדור המבול, עוד רגע אני אסביר מה הקשר פה לדור המבול, הולכת היא ככתב, כתב זה מחלה, בכל סתרות החיים, מפני הנטייה הרעה ניכרת בנפש הרעה, שמסתכלת על פני ההוויה כולה, על פי מהותה. וכשם שהיא מכירה שראוי לה בעצמה הכיליון, ראוי יותר מהמציאות, כך היא חושבת על הכלל כולו. כיוון שהיא בודקת את עצמה ויודעת שאין לה באמת סיבה לחיות, אז היא רוצה להרוס את הכל. זה קורה, זו תופעה פסיכולוגית ידועה שבן אדם מזדהה עם מציאות אובדנית, אז הוא רוצה להפיץ אותה. הוא רוצה שכמה שיותר אנשים ירגישו כמו. מה זה קשור לדור המבול? זה למעשה פירוש של הרב שמכניס פה את דור המבול, אבל דור המבול על מה נענשו? כתוב, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. גם שם היה שוויון. היו מזדווגים גבר עם גבר, אישה עם אישה, איש עם בעל חי, עם בהמות, עם זה. כולם השחיתו דרכם, לימדו גם את בעלי החיים לעשות ככה. כך אומרים חז"ל, זה פירוש הפסוק. אומרים חז"ל, לא נחתם גזר הדין של דור המבול עד שהם התחילו לכתוב כתובות לזוגות חד מיניים. זאת אומרת, כשהם נתנו מעמד רשמי חוקי לנישואין, מה שקוראים היום נישואין חד מיניים, אמר הקדוש ברוך הוא, עד כאן, יגיע מבול. זה השחתת העולם. כי אי אפשר הרי לפרוט ולרבות מנישואים חד מיניים. אי אפשר לבנות עולם בצורה כזאת. יש כבר מחקרים על כמה ילדים גם מסכנים במצב כזה. וזה בדיוק העומק של העניין. שנאת החיים באה לידי ביטוי. לכן כששאלת אותי קודם מה האידיאולוגיה מאחורי זה, אמרתי זה לא אידיאולוגיה, זה משהו הרבה יותר עמוק מאידיאולוגיה. אשר כן, אומר הרב, היה סירוס אחד מעבודות אליליות. היו, כשהיה עבודה זרה נפוצה בעולם, היו עובדי אלילים שעבדו כביכול את האליל שלהם, בזה שסירסו בעלי חיים או בני אדם, כדי שלא יולידו. ומדרכי האמורי לבקע ביצים. למה? כי בביצים כוח ההפריה עצור בהן. אז הולכים להפסידן, להרוס את כוח ההפריה, להורות על השנאה התמונה במעמקי הנפש לחיים והוויה. אבל יש לך הפרוחים שכבר נולדו, הם כן התרבו, אז בפני ההפרוחים שכבר יצאו לאור, שאי אפשר כבר לעכב את הווייתם על ידי עיבוד הכוח הכמוס, אתה לא יכול להרוס את הביצה, כי ההפרוח כבר בקע, לכל הפחות תראה הרישה את שאיפתה, שהיא מתחרטת על אשר לא הספיקה לאבד את המציאות בעודה בכוחניותה. היא מצטערת על זה שהיא לא שברה את הביצה לפני שהפרוח בקע, ואותן הביצים המבוקעות שנפסלו מההכנה שבהן להעמיד את הדור של החיים, אז הוא תח אותן בפני הפרוחים. הוא כאילו אומר להפרוח, זה מה שהיה עדיף, עדיף שלא היית נולד. זה היה החפץ הנאות לכן לפני ההוויה, לפני צאתכן למציאות בפועל. כלומר, או שאתה הורס את החיים בממש, או שאתה מראה את השנאה שהיית רוצה להרוס את החיים. וזה מה שהפוסט-מודרניזם עושה. הוא נלחם נגד כוחות של חיים. כשיש התעוררות של כוחות חיים, אז יש בחוץ לארץ, יש מקומות שיש מאבק אלים על הזכות להפלות. מה זה הזכות להפלות? אומרים, אישה בהיריון, היא רוצה להרוג את העובר, היא רוצה להפיל. האם יש לה זכות לעשות את זה? השמרנים, אמרתי, השמרנים שמגיבים נגד הפוסט-מודרניזם, אומרים זה רצח. מה, אתה מותר לך, מותר לאישה להרוג עובר? בגלל שהעובר גדל אצלה, אז מותר לה לרצוח אותו? יש מצבים רפואיים שאישה בסכנה, אין ברירה, אבל אחרת מה פתאום להרוג את העובר? באים אנשי הפוסט-מודרניזם ואומרים, לא, זה זכות של האישה, זה גוף שלה. והוויכוחים האלה, אתם לא יודעים, אבל הוויכוחים האלה בחוץ לארץ הם כל כך חריפים שהם משתמשים באלימות, צד נגד צד. גם במקומות ליברליים, כמו מה שנקרא ארצות הברית של אמריקה, יש התנגשויות אלימות על הרקע הזה. אומר הרב, כל רעת עין זאת נובעת ממקור העצבים. העצבים פה, יש לזה שתי משמעויות. בתורה, עבודה זרה נקראת עצבים. זה אחד הכינויים של עבודה זרה. אבל זה עצבים, כמו שאנחנו אומרים היום. עצבנות, עצב. המציאות שבן אדם כולו עצבנות, כי אין לו יסודות לחיים, אין לו רעיונות לחיים. הוא הרי הרס את כל האידיאולוגיה, הוא מתנגד לכל האידיאולוגיה. אין חינוך לערכים. אז כולם עצבניים, מה אני אעשה היום, מה אני אעשה מחר, מה אני אשיג, מה יקרה לי, אין בסיס יציב לחיים. אחד המקצועות הכי משתלמים באמריקה זה להיות פסיכולוג, כולם צריכים פסיכולוג. אשר לא תוכל להיות נוהרת אלא שם אל טובו. זה על פי לשון הפסוק. הקדוש ברוך הוא מביא טוב לעולם. חיים של אמונה הם חיים טובים. אז הפוסט-מודרניזם שונא את זה. אל תטיף לי לחיים טובים. אני יודע שהחיים רעים. אני יודע שהחיים שליליים. אני שונא את החיים. אז יש מאבק. זה ממשיך הלאה. דבר הבא, קוף זין, המגיס בפני האפרוחים יש בו משום דרכי המורי. עוד מנהג משונה, כן, להגיס זה לערבב בלשון חז"ל. יש בשבת, גם היום, אם יש לנו סיר שבצורה מותרת שמנו על האש, כן, הפלטה חשמלית וכדומה לפני שבת, אסור לערבב את הסיר כשהוא על האש. אסור לערבב את התבשיל שבתוך הסיר. זה נקרא מגיס בלשון ההלכה. אז מה זה מגיס בפני הפרוחים? מסביר הרב ככה. הרשעה הפנימית החפצה בהשחטת עולם, אם היא יכולה, היא רוצה להתאבד, להביא אובדנות לכל ולהשחית את הכל, אבל אם היא יכולה לגלות את נבלותה בשאיפתה לאבד את ההוויה, ואיזו מסוס דרכה, היא נהנית מזה, היא שמחה בזה, היא מרגישה טוב בזה. צריך לדעת את זה. אבל כשאינה יכולה להגיע למחוז חפצה הזה, אזי שואפת היא להכין את יסוד התוהו. מה זה תוהו? בלגן בלשוננו. הכל אין גבולות, אין הגדרות, הכל בלגן, הכל לא מוגדר, הכל שווה. זאת אומרת שהוא התבוללות הצורות המביא לטשטושן. כלומר, במקום שזה יהיה זה, זה יהיה משהו על פי הטבע שלו, לא, זה לא זה, וזה לא זה, אולי זה כך, ומזה רק צעד אחד להדרן. זה צעד מקדים לזה שהכל יארס. אז מה עושים היום? נותנים לילד סיפור. החזקתי בידיים, לצערי, ספר לילדים קטנים, לגיל הגן. מספרים לילד סיפור. היה עובר עם אימו. העובר הזה חלם להיות ילדה. ואוי ובוי, הוא נולד ילד. זאת אומרת, אין זהות. מי שנולד ילד, אולי הוא באמת צריך להיות ילדה. מי שנולדה ילדה, אולי היא צריכה להיות ילד. הכל מטושטש. דבר הכי בטוח שבן אדם יכול לדעת בעולם זה אם הוא איש או אישה. משהו שהקדוש ברוך הוא גילה לנו בצורה חד משמעית. כן, הקדוש ברוך הוא לא מגלה לנו את התפקידים שלנו בדיוק, מה אנחנו צריכים לעשות, עם מי אפילו אנחנו צריכים להתחתן, אבל הקדוש ברוך הוא מגלה לכל בן אדם בעולם אם הוא איש או אישה. יש מקרים נדירים, אחד למיליון, שמישהו נולד עם שני הצדדים ואיכשהו, נעזוב, זה לא רציני. זה לא מספרים שצריך בכלל להתייחס אליהם. היום הפוסט-מודרניזם מטיף לאנשים, אתה צריך לחפש אם אתה באמת צריך להיות איש או אישה, לא משנה מה נולדת. כלומר, זה התבוללות הצורות המביא לטשטושן. אין טבע, אין צורה, אין יציבות. טוב, מי מזה? רק צעד אחד הלאה, אז הכל הולך לאיבוד, אז אין איש ואין אישה, אין נישואין באמת, כי מה שנקרא נישואין חד מיניים זה לא נישואין, אי אפשר להוציא מזה ילדים, אי אפשר גם להוציא מזה נישואין באמת, כי נישואין אמיתיים, פירוש הדבר, שיש הבדלים גדולים מאוד, עמוקים, בין כל איש לכל אישה, וכשאתה מתחבר ביחד, איש ואישה, זה מביא לא רק לפריה ורבייה במובן של ילדים, זה מביא להפריה של האישיות. זה מביא לצמיחה. אז נישואים חד מיניים הם לא נישואים, לא מבחינה הלכתית, לא מבחינה אנושית, לא מבחינה מעשית בפריה ורבייה, ולא מבחינה נפשית. ההוויה מתהדרת ומתעלה בגילויי הפרטיים, בצביונה מתייחד לכל אחד על פי תפקידו, באמת לכל אחד יש תפקיד. כל ביצה בפני עצמה כוללת בקרבה צורה מיוחדת, מוכנת ליצירת חיים, מסומנת בפני עצמה. השאיפה האמורית של התרבות השקרית היא מתחילת להראות את חפץ התבלול, לבלבל. עקירת יסוד איסור כלאיים מעוצמת שורשו, אתה תחבר יחד מין כזה עם מין אחר בניגוד לאיסור כלאיים, שזוהי הכנת ההשחטה הגמורה, שהיא השחטה הגמורה, היא מרום שאיפת הרשעה כולה. על כן הצטיירו דרכי המורים בהגסת הביצים ביחד. אתה מערבב את הביצים בתבלול ועירוב, המונע בבלילתו הציורית את ההערה של הוויה. כי הוויה מצוינת בהתפרטותה, מאופיע לאור חיים. זה המצב האמיתי. בתורה כל אחד יש לו את האות שלו. קודם לומדים את כל התורה, ואחר כך כל אחד מוצא בתוך התורה את הייחודיות שלו. אז זו ייחודיות אמיתית, כי היא בנויה על חיים אמיתיים, היא בנויה על הגדרות אמיתיות, היא בנויה על יסודות מוצקים שמגיעים קודם כל מעולם הרוחני, לעולם השכלי, כי יש הגדרות חזקות, ומשם לעולם הרגשי, והיא מחיה את האדם. אבל כשהכל בנוי על הרגש, אז הכל מתערבב. גם זו היא מדרכי המורה. אשר במידה שהוא מודד, מודדין לו, וכתוב בפסוק, ואשמיד פריו ממעל ושורשיו מתחת. כלומר, הדרכי המורה, או כפי שאנחנו מבינים עכשיו, התרבות המערבית, הפוסט-מודרנית, היא אובדנית. וזה מה שמביא הרב פה את הפסוק, שהקדוש ברוך הוא אומר שלא יישאר שום דבר. וזה מה שקורה. רואים את זה באירופה, שהמדינות פשוט נמצאות במצב שהן מחסלות את עצמן. מנהיגי המדינות הכי חזקות בעולם, גרמניה, צרפת, אנגליה, בעולם האירופאי, יש רוסיה ואמריקה, וזה עוד סיפור להמשך, אבל אין להם ילדים. ראש ממשלת אנגליה, ראש ממשלת גרמניה, ראש ממשלת צרפת, אין להם ילדים. אין עתיד. והאוכלוסיות שלהם הולכות ופוחתות משנה לשנה עכשיו, ובפנים הם קלטו המון מאגרים מוסלמים שלא כל כך מפחדים מילדים ו... גם אצל המוסלמים הילודה היא לא מי יודע מה, שלא תחשבו. יש לנו אויבת גדולה שקוראים לה איראן, שגם שם הילודה הולכת ופוחתת. כן. זה קשור. אבל המוסלמים באירופה יכולים בזמן לא רב לשנות לגמרי את כל המפה שם. אולי השמנים עוד יצריכו להציל משהו בהתנגדות שלהם. גם השמנות היא לא גן עדן והיא לא הצלה של העולם, אבל היא עצמה מתנגדת לפוסט-מודרניזם הקיצוני שאנחנו נתקלים בה גם בתוכנו, וצריך להכיר, לזהות את הדברים. כל העקרונות שאמרנו של הפוסט-מודרניזם פוגעים בנו, לא מבחוץ רק בצעקות הדתה, אלא מבפנים. הם פוגעים בדעות שלנו, אנחנו צריכים לבדוק את הדעות שלנו, מאיפה לקחנו אותם, לחזור לאמת שלנו, של התורה, לברר את הדברים, ולבנות את החיים בצורה אמיתית, ולא מתוך דברים שאנחנו, שמיובאים מבחוץ, מעולם הפוסט-מודרני. כן. זה יכול, כן, זה יכול להשפיע. אם אדם לא בונה את החיים שלו על פי התורה, אז גם שנאת החיים העמוקה הזאת יכולה להשפיע. ואני לא, אין לנו זמן להרחיב עכשיו, אבל אפשר לראות את הדברים האלה גם אצלנו. כן, בהחלט. גם אצלנו, אני מדבר על בתוך הציבור שנקרא הציבור הדתי, אפשר גם לראות את הדברים, לצערנו. כן. אבל יש לנו את היכולת לבחור באמת, לבחור בתורה ולהגיע למציאות של חיים כשמבררים את הדעות על פי התורה ובונים עולם של תרבות אמיתית ושל רוחניות אמיתית. אז אפשר להגיע באמת לא רק לא לשנאת החיים אלא לשמחת החיים כמו שצריך, כתוב בתורה, ובחרת בחיים. עד כאן להיום.